ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM, ברק סרי ויהודה שלזינגר.
1-2 בוקר טוב יהודה.
בוקר טוב ברק סרי, מה שלומך הבוקר?
אתה יודע, אתה מכיר את האמירה הזאת, שואלים אנשים, זה ככה די קלישאתי בשנים האחרונות, אתה שואלת מה המצב, מה שלומך, זה אומר לך ברמה האישית מצוין, ברמה הלאומית ככה ככה. אז ברמה הלאומית ככה ככה לכולנו מהשבעה באוקטובר, אצלי מאוד מאוד ככה ככה, אפילו קשה מאוד. בחודש האחרון, אתה יודע, אנחנו... ביתי יובל נפטרה לפני, עוד מעט ביום ראשון, ביום שבת, אם לא לאיזה 30 יום, ואת ההזכרה, גילוי מצבה אנחנו עושים ביום ראשון, ולפני שבוע, כשבוע, נולד לי נכד מביתי אלה.
צל טוב, וואו.
ומה שמדהים, שגם ה... 30, לפי הלוח העברי, וגם הברית נפלו באותו יום, יום שבת. אז בשבת נעשה יערך הברית, תערך הברית, וביום ראשון ההזכרה וגילוי מצבה, וזה באמת, אתה יודע, החיים מזמנים לך, אתה יודע, זה מין טלטלות שאתה לא מוכן להם, זה עליות וירידות ו... זהו, והם מתמודדים, וזה לא פשוט, וזה לא קל, אבל אין ברירה.
אתה יודע, זה מהסמליים האלה שאנחנו קוראים עליהם תמיד בעיתון, שנולד בן, שקוראים לזה אצלך, כאילו באותו יום.
זה ממש נפל באותו יום, לפי הלוח העברי, אתה יודע.
תגיד, אשתי קמה השבוע גם משיבה על אמא שלה, וזה ממש אתמול. עכשיו, אמרתי, השיבה זה פלסטר. אתה כאילו לא מרגיש שזה, יש המונים וזה וזה, וזה נופל, אחר כך מתחיל ליפול לך הסימון.
נכון. חד משמעית.
מה עבר לך 30 יום? איך אתה רואה את זה אחרי 30 יום?
השיבה זה סוג של, כמו שאתה אומר, זה לא פלסטר, זה סוג של הרפול חושים. אתה יודע, אנחנו גם כן לא... היום זה מקובל לכתוב מ... אנחנו מקבלים בשיבה מ-10 עד 1, ומ-16 עד 8, עד, אני לא יודע מה. 10, אצלי כן. זה היה מבוקר עד אמצע הלילה.
בלי הפסקה בצהריים.
בלי הפסקה בכלל. בוא, אלפים רבים, וזה, אתה יודע, זה באמת נוהג מאוד מאוד יפה ביהדות, שעוטפים את המשפחה, ואפילו מסיחים את הדעת, אפשר להגיד, ובאים אנשים שלא ראית אותם שנים, ומכל קצוות הארץ, וחברים כאלה, וחברים אחרים, ומכרים, וכאלה שאפילו לא מכיר. ואז זה נגמר, אבל גם בשלושים, אתה יודע, עדיין יש לך התעסקויות, מגיעים כל מיני כאלה שהיו בחול, מגיעים כל מיני כאלה שלא הספיקו להגיע, אתה מתעסק במצבה, זה, אתה יודע, מה הטקס, איך היא תיראה, זה גם כן משהו שככה...
אפשר לשאול מה לוקח. כתבתם?
זה ביום ראשון, okay. כתבו טס שמאוד מאוד, מאוד מאוד... אתה רוצה, אתה יודע, אתה מתעקש.
מעניין אותי, כן.
מה, בוא, אני, יש לי, איך אומרים, במקרה יש לי את זה כאן, כי זה אצלי בכיס... אנחנו כתבנו עליה, רגע שנייה.
קיבצת שאתה את הדף, רקת אותו.
כן, לא, זה דף שקיבלתי מהזה של המצבות. אהובתנו התאורה והיפה, יובל רינה סרי, התהלכת בינינו כמלאכית קורנת אור, חיוך ואהבה, אשת חסד שליבה יצא לכל נזקק ולכל דואב, אצילת נפש רגישה, אוהבת ואהובה. הלכת בסערה ועותרת אותנו שבורי לב. נזכור אותך עד יומנו האחרון במשפט מתהילים שמאוד מאוד, פסוק מפעילים שמאוד מאוד מאפיין אותה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ואתה יודע, תאריכים שמתי נולדה, מתי נפטרה. זהו, ואתה מתעסק בזה, והימים עוברים, וכמו שאתה אומר, השלושים מסתיים ביום...
השלושים יותר קשה מהשיבה לדעתי, נכון? השבוע, מתי מגיע השבר האמיתי? עברת עוד יומיים אחרי השיבה?
תראה, אני אומר לך שאני ב...
תגיד, 15 יום אחר כך זה פתאום תופס אותך בלילה?
לא, זה תופס אותך בכל מיני אירועים, ואני גם, אתה יודע, דליתי המון המון פרטים מאנשים, משפחות שקולות, מאמהות שקולות, מאבות שקולים. זה תופס לך כל הזמן, זה תופס לך גם שנים אחרי, זה פצע לכל החיים, תופס לך זה יום הולדת שמזכיר, ושיר שמזכיר, ומקום שמזכיר, וחג שהיא האהבה במיוחד, כל הדברים האלה צפויים להזכיר אותה עוד המון המון שנים, ואתה אפילו, אתה יודע, זה גם תופס אותך ויכול לתפוס אותך לפי מה שנאמר לי, גם במקומות שאתה בכלל לא צופה, אתה יודע, אתה פתאום הולך ומשהו, איזה הבזק, איזה מישהי שדומה, מסעדה שהיא עבר, כל מיני דברים מהסוג הזה שמזכירים, אין כאן איזה כללים. ולכן זה תקופה מאוד 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 מורכבת.
תגיד, בצד הזה של העלאת המודעות למתמודדי הנפש, מה קרה מאז? כי אז אני זוכר שהיית כאילו באפגרייד מטורף לאירוע.
כן, כן, יש גם כתבה שסמדר שיר ריינה אותי, ותפורסם מחר בידיעות אחרונות בשבעה ימים. היה לי חמד לך, חשוב לדבר לאנשים, חשוב לדבר לאנשים שמתמודדים ולהגיד להם תדבקו בחיים, תדבקו בחיים, תטפלו בעצמכם, אל תתביישו, כי הבושה הזאת עלולה, כמו במקרה של יובל, להביא אתכם למקומות מאוד מאוד קשים, וזה כמעט, אתה יודע, אמרת לך, אני גם מדבר עם המון, המון, המון בני משפחה ומתמודדים, שאתה יודע, זה אפילו קצת שם אותי במבוכה, אתה יודע, מתקשרים, מבקשים עצות, ומבקשים עם מקרים קשים ביותר, וזה מלמד אותי את מה שלא, שאני ידעתי. אנשים נמצאים במצב של כמעט חוסר אונים. ההתמודדות היא קשה ומייסרת, לא תמיד יש עזרה, לא תמיד יש עזרה, לא מהצד של המדינה ולא מהצד של הפסיכיאטרים ולא מהצד של בכלל של המוסדות, ואנשים נאלצים להתמודד לבד עם תופעות מאוד מאוד קשות. תוסיף לזה, אתה יודע, לפעמים כאלה שמסתירים ולפעמים כאלה שמתביישים, והתוצאה היא מאוד מאוד בעייתית, ומוצאים בי כמי שמדבר על זה איזה כתובת, ואתה יודע, אני אבל אמרת לך, אם אני אקח מהדבר הזה דבר אחד, זה לפנות לכל מי שמתמודד. אני לא בונה על זה שעכשיו אנשים ידברו על זה, כי זה הרבה הרבה יותר קשה, וכנראה ייקח זמן. אני כן אעשה הכל שמי שמתמודד ומי שיש לו בעיה יטפל בזה, כמו שחולה סכרת מטפלים, וכמו שחולה אפילפסיה, וכמו שחולים בכלל, אין מה לעשות. יאללה, בוא נדבר.
טוב, רגע, בוא נעשה איזשהו ברייק זהב, נתושש ונתחיל לדבר על ענייני היום.
בוקר טוב ליוסי יהושע, הפרשן הצבאי, ידיעות אחרונות וויינט.
יוסי, אני רוצה לשאול אותך שאלה פתיחה. מה האסטרטגיה שלך?
טוב, די, 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 די.
יוסי, אתה יכול לספר לי משהו, איזה מילה על האסטרטגיה? לא, עכשיו בשיא הצינות.
עזוב, עזוב אותי מהאסטרטגיה שלך. יוסי, בוא, שאלה. המנוול פואד שוקר סוכל, ואני אמרתי כאן, לטעמי, זה סיכול הרבה הרבה יותר משמעותי ודרמטי מאשר אני, שהוא היה יותר סמל, בליין גדול בבתי מלון בין קטר, טורקיה, מצרים וטהרן. תספר לנו קצת על פואד שוקר, תספר לנו מה המשמעות, מה הפגיעה, אם תהיה כזאת בכלל, אולי לא, ביכולות של חיזבאללה.
תראה, אני חושב שאם מסתכלים על, אנחנו אוהבים לקרוא לזה רמטכ"לי חיזבאללה, אז המכה הקשה ביותר הייתה חיסולו של עימאד מורנייה. ואני שומע לפעמים את הטענה שאתה מחסל מישהו ותמיד יבוא מחליף, זה לא תמיד נכון. למורני אני לא חושב שנולד מחליף ברמתו, גם בוודאי נסראללה, אם יכול היה אומר זאת. קאסם סולימני שחוסל על ידי אמריקאים, כעני לא הצליח להיכנס לנעליים שלו, אז התיאוריה הזאת שאומרת, כל פעם אם תחסל יבוא מישהו, אפילו מישהו יותר חזק ומשמעותי, לא תמיד היא נכונה. במקרה הזה אנחנו נצטרך להמתין ולראות. הוא ניהל אותו אופרציה ממש במלחמה הזו. אתה יודע, אני ראיתי את ההודעה של דובר צה"ל שאמרה שהוא אחראי לירי של לעבר מג'דל שמס. אז הוא, אתה יודע, יש לו אחריות כרמטכ"ל, הוא לא נתן את הפקודה לחוליה בהר דוב לשגר, ולפי צה"ל, אגב אני מזכיר לכם, הם בכלל כיוונו למפקדת החטיבה.
אתה אומר הוא אחראי, אבל הוא לא אשם, מה שנקרא.
לא, יש לו רק אחריות, אבל לא אשמה. יש לו מספיק דם על הידיים, ושימו לב לגיל שלו, הוא בגוורדיה של עימאד מורנייה ונסראללה, גם בן גילם פחות או יותר. והמכה היא מכה קשה, תקיפה מדויקת בבירות, בדחיה. וזה כאשר באותם ימים גם נסראללה מזהיר מפני סיכולים ממוקדים, והוא ממש זועם על אנשיו.
זו הנקודה שרציתי רק, שתחדד את זה. בניגוד למה שאנחנו חושבים,
הפעולה השנייה, אם זו פעולה של הצבא והוא לקח על האחריות, על הפעולה השנייה ישראל לא לקחה אחריות, אבל אם ישראל ביצע את זה, אז זרוע אחרת של ישראל, המוסד, אם ישראל ביצע את זה, אז זה המוסד. אני מזכיר שהיו בשנים האחרונות מספר חיסולים ופעולות בתוך איראן, כולל תקיפת מפעלי הכתבאמים וחיסולים כאלו ואחרים, על ידי תשתיות שקיימות לפי אותם פרסומים בחול. אני מזכיר שגם בנט לקח אחריות.
יוסי, את כל העניין של הדיסקים אז, הפריצה למפעלים, לקיחת הדיסקים.
לא, אני מדבר על התקיפה מבפנים. הייתה תקיפה ב-2022 של מפעל, לא מפעל, זה בסיס כתבם עם איראני במערב איראן, וזה בוצע מאדמת איראן, וזה הייתה תקיפה באמת יוצאת דופן, ואם זה בוצע, על ידי ישראל, אז על ידי חוליות מקומיות שנמצאות שם, זה יכול להתבצע בהנחת מטען או בביתים מטווח קרוב. אני לא חושב, כל מיני אמירות היו צוללות, או מטוס מזה, אני לא חושב, אני חושב שזה היה מבפנים, אבל זה רק מה שאני חושב. אבל עד כאן זה מה שהיה.
יוסי, שאלה, אני רוצה להחזיר אותך. אני רוצה להחזיר אותך לסיכון
של... הדבר שלנו קצר, פרי, ואני חושב שזה משהו חשוב.
דבר,
צריך להיערך לתגובה משמעותית, והעורף צריך להבין שאנחנו... אני לא יודע אם אנחנו נדע לתת את ההגנה שנתנו פה ב-14 באפריל.
תסביר.
והדבר היותר חשוב זה גם כשמנתחים פה את תגובת האויב, צריך לעשות זאת באמת בצניעות. למה אני אומר את זה? כי מה שהביא אותנו לחיסול, לליל ה-14 באפריל, היה חיסולו של מעדבי בדמשק. וכל הערכות, אותו גנרל איראני, וכל הערכות של צהל באותם ימים, וגם של המוסד, לא היו כאלה מחמירות, הם לא האמינו שהאיראנים ירחו פה לתקיפה כל כך מסיבית. זאת אומרת, גם האזרח הפשוט, האזרח הקטן, כמוני, כמוכם, צריך לקחת באמת בזהירות את הערכות הישראליות של, של איך תראה את תגובה, ולהתייחס לאירוע הזה בצורה יותר מחמירה. להסתכל על שני דברים. אחד, על הכוונות של האויב, ואנחנו שומעים מה הם מתכננים. והדבר השני, על היכולות של האויב, ואנחנו יודעים מה יש.
אז תעצור רגע, סים, תעצור, כמו שאומר שטרן אחרי סין, קודם כל לגבי הזמן, תהיה רגוע, יש לנו זמן. אני רוצה להחזיר אותך לפועד שוקרי ולתגובה הצפויה של חיזבאללה. אמרת, ובצדק, בניגוד למה שאנשים חושבים, לנסראללה מאוד מאוד כאב, הסיכולים האלה של מפקדי שטח בדרום לבנון, בטח ובטח אחד... כמו פואד שוקר, ממש יד ימינו, סגנו, רמטכ"ל חמאס, רמטכ"ל חיזבאללה, כל מה שאתה רוצה. כשאתה מדבר שהפעם תהיה תגובה קשה מאוד, וראינו את התגובות שלהם אחרי מפקדים יחסית זוטרים בדרום לבנון, זה עשרות רבות של טילים לעבר יישובי הצפון. תגיד לי מה זה תגובה קשה מאוד.
תראה, הם יכולים ברמת העיקרון, לחיזבאללה יש יכולת שיגור שמכסה גם את העיר אשדוד שאתה מכיר,
ודרומה מכך,
ואף דרומה מכך, ועם יכולות יש משמעותיות. עכשיו, מאחר וזה כך הדבר, אז צריך גם תושבי, אם אני מסתכל על יכולות וכוונות, הוא יכול להגיע לשם. אני לא יודע מה הוא יבחר, אני לא יודע גם מה האיראנים יבחרו. אוקיי, כי ראינו, אתה יודע מה, גם בחיסול, הזכרת את שני חיסולי מפקדי ה... וגדות, בוא נגיד, הגזרות בצפון, הוא שיגר למעלה מ-200 רקטות ועוד עשרות כתבאמים על כל חיסול כזה. אני לא חושב שמישהו העריך שזה יהיה תג המחיר על מפקד האוגדה, אוקיי? אז הוא קבע איזה רף מסוים.
נכון.
ולכן...
אז על פי הרף הזה, אז...
לכן יש כאן איזושהי התנהלות של פיקוד האופן, אני צריך לסתם קצת מאחורי הקלעים, הם החליטו, יכול להיות שזו החלטה אחראית בשלב הזה, גם לא להלחיץ את הציבור, אתם רואים, אין הוראות, אפילו לא מוצאים את הקמפיין, יש קמפיין במגירה של פיקוד העורף שהוכן כבר, וגם עשו לו התאמות תוך כדי מלחמה, שר הביטחון שהוא אחראי על זה, אמר, נכון, לרגע זה שאנחנו מדברים גם לא לפרסם אותו, אז אני שואל את השאלה, אם לא לרגע זה,
אז מתי?
אז למה הכנתם את הקמפיין? אם זה לא בדיוק לימים אלה.
למה? כי הוא חושש שזה ייצור היסטריה גדולה?
אבל אני חושב שבטרייד-אוף הזה, אנחנו הגענו לנקודה שאם לא עכשיו, אז מתי?
לא, אבל אני שואל, למה הוא לא מפרסם את הקמפיין? כי הוא חושש מהיסטריה ש...
הוא חושש שזה יכול לייצר...
בעלה.
בעלה והיסטריה. אני חושב שהציבור הישראלי כבר במקום אחר במלחמה הזו, הוא כבר מבין.
נכון.
הוא כבר מבין מה זה חיזבאללה. פעם, אתם זוכרים, היינו מדברים על חיזבאללה, מסתערים את ה-150 רפרקטות ויכולות אש, היו מנפנפים אותנו, עזוב אותנו, יוסי, משטויות שלך, עזוב אותנו מלחמת לבנון השלישית, אל דבר על זה, זה לא מעניין, תן לנו להמשיך בחופשות קיץ שלנו, והסיפור הזה פחות חשוב, זה לדיון אחר על החברה הישראלית.
אני חייב להגיד לך, יוסי, אני חייב להגיד לך, כצופה מהצד ולא בקי מספיק גדול, אני לא בטוח שצריך קמפיין של פיקוד העורף, אני חושב שיש קמפיין של אנשי התקשורת שעושים את זה מספיק טוב, אנחנו יומיים, במקום לחגוג ולחלק עוד בקלעות, ועוד לסמוח, ועוד לציין כמה השמדנו אותו, אנחנו כבר יומיים שומעים בכל מקום, תבלה ובעלה וזה, ותיזהרו ותיזהרו ובעלה, ומה יהיה, ואוי ואבוי, ואוי ואבוי, ואוי ואבוי.
לא, יוסי, זה נכון.
בואו נגיע קצת עם אוי
ואבוי.
אני שתקתי כל הזה. 10 חודשים אנחנו כבר מלחמה, אנחנו כבר יודעים. כבר עברנו 330 כתבאמים. כאילו הפחד הזה, אנחנו כל כלי התקשורת מתעסקים עם איזה פחד, איזה בעלה, אוי ובוי, אוי ובוי, אוי ובוי, פרג'נו לא את הצורה, הכל בסדר, הכל מצוין. קצת זהירות, הביסה, לא צריך עכשיו איזה קמפיינים. דרך אגב, אם פיקוד העורף היה מוציא את הקמפיין הזה, היינו אומרים, רגע, מה הוא זורי הפאניקה בציבור? בסדר, בואו.
אוקיי, שלזינגר, אני חושב שקודם כל פתחתי בזה, בהצלחה מדהימה, בבירות, שנפגע הצלחה, אם ישראל ביצעה בטהרן הצלחה, גם כן פנומנלית, האיראנים בשוק, נסראללה בשוק, הכל בסדר, את זה שמנו בצד, על זה דיברנו, אנחנו כבר עכשיו, רגע לפני הלוויות בצד השני, והאחריות שלנו גם להכין את העורף, ולהתכונן לאירוע אחר, זה לא חמאס עם כמות ה-15,000 רקטות, אוקיי, אנחנו לא יודעים לאן נדרדר באירוע הזה, אוקיי? אנחנו יודעים שבסוף מלאי מערכות ההגנה מוגבל, הוא לא יכול לתת הגנה לכמויות כאלה של רקטות. בסוף צריך לעשות תיעדוף במדינת ישראל, מקבלי החלטות יצטרכו לעשות תיעדוף על מי אתה מגן, נכון? בסוף מספר המיירטים הוא גם מוגבל במלחמה כוללת, האם אתה מגן על אתרי תשתית, על בסיסים, על יישובים, איך אתה מייצר את, למשל, אתה מגן על רמת דוד כדי לשמר רציפות תפקודית או לאזורים אחרים. בסוף, נכון? כי לא בנינו את הכוח כמו שצריך. לא נעסוק בזה עכשיו, אבל אני מקווה אחרי המלחמה שיהיה מספיק קשב לכולנו לעסוק בבניית
יוסי,
הצבא.
אני אוקיי, מת, חלום אחרי. שלי, חלום שלי, באמת, אין דבר שיותר הייתי רוצה מלהיות בחדרים האלה, של המוסד, של השבק, שכאילו יאמרים איך אנחנו מגיעים לטהרן, לחדר שלו.
תותן לי לשאול בעניין הזה בדיוק. יוסי, אני חייב
כאילו. אין איזה פסיכי ברמות. כאילו בעיניי זה מלא רמבוים יושבים בחדר אחד ולא אנשים רגילים.
השאלה מתבקשת. רגע, יוסי, תן לי לשאול לך שאלה בדיוק בנקודה הזאת. אתה יודע, וממש השאלה מתבקשת, שהיא נשאלה ואני אשאל אותה בפעם המיליון.
כן.
איך עם יכולות כאלה להגיע לחדר, לא לבניין ולא לקומה, לחדר של הניה במתחם הסגור של משמעות המהפכה בטהרן, ולהגיע לחדר שבו כנראה לפי פרסומים זרים שפואד שוקר שכב עם המאהבת שלו, אגב זה גם סיפור, מספרים שמשל שהוא נפל ממש מת בזרועותיה, איך אתה יכול לקלוט שעם כאלה יכולות הכישלון היה כל כך גדול, זועק כמה מאות קילומטר, אלפי קילומטר מהגבול.
זה משהו שאתה יודע באמת לא עוזב אותך כשאתה חושב על זה. אני זוכר כשראש אמ"ן אלוף אהרון חליב, אחרי שהוא התיישב על הכיסא, הוא אמר את זה גם בפומבי, ולא רק הוא דיבר על אומר, הוא הרי הוא לא גדל באמן, והוא אמר, אם הציבור היה מבין איזה יכולות יש לנו במודיעין, זה דבר מטורף, וזה גם מתחבר לי למה שהוא אמר למפקד אוגדת הגליל ערב המלחמה, תת אלוף שי קלפר, מפקד האוגדה, אמר לפורום מטכ"ל, חבר'ה, רדואן התקרבו לגדר, והם יכולים לפרוץ מתי שהם יחליטו, אז הוא עמד מול כל האלופים, חליב עמד מול כל האלופים, אל תדאג, אם לא נצליח לתת לך התראה של 4 שעות, כל המתכל יתפטר ויהיה לך הביתה. זאת אומרת, הביטחון הזה, היה תבין באיזה ברמת ביטחון היה לנו במודיעין וברמה שלו. ופה אני חושב שאנחנו נלמד לאחר מכן את קצת את הבעיה שהייתה בלילה שבין השישי לשביעי. זאת אומרת, מספיק שהיו מתייחסים לאותן אותות שהיו שם, אני חושב שהאירוע הזה, את האירוע הזה אפשר היה להכיל, למנוע, לצמצם בצורה מאוד משמעותית. ואכן אתה צודק, יש פער אדיר,
ויוסי יהיה לנו,
ודבר אחרון, אני רוצה את חבר הדברים של סלזינגר. תראה, אני כן חושב, אחרי שאמרתי את כל, אחרי שדיברנו על התקפה ועל הגנה, אני כן חושב שהמסר הישראלי צריך להיות שונה, ולכך דוחפים גם בצבא. לומר לצד השני, מה שהיה בליל ה-14 בפברואר לא יחזור, והתג מחיר יהיה שונה. זאת אומרת, אם תהיה תגובה משמעותית, נגיב באופן משמעותי
יוסי,
ולא נסגור את האירוע.
יוסי, אנחנו חייבים לסיים, פשוט אנחנו חייבים לסיים, ואנחנו, יש לי הרגשה שאנחנו נדבר על זה עוד המון המון, על מה שהיה בשבעה באוקטובר.
ושתדע לך יוסי שאתה נסיך, באמת, בלי קשר.
תודה רבה שהיית איתנו.
ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM, ברק סרי ויהודה שלזינגר.
1-2 תודה, מכיוון שאנחנו נמצאים בתקופת המתנה, כמו שאמרת לך, ממתינים להתפתחויות, ואגב, באמת, אני רוצה לציין, בהרבה הרבה פחות בעלה, היסטריה, וממה שהיית מצפה, ממדינה שממתינה, ושומעת איומים של חמינאי, שנגיב מאיראן, ונגיב מפה ונגיב משם, בוא, תשמע, כל הכבוד לקור רוח של הישראלים, אנשים ממשיכים את החיים שלהם, לא שזה תקופה נוחה, אתה יודע, זה גם מסוג התקופות, קראתי זה משהו מעניין. מישהו שכתב, אתה יודע, לפעמים אתה קורא על תקופות בהיסטוריה, ואתה אומר, וואלה, איזה מזל שלא חייתי אז. אני חושב שהשנה האחרונה זה מסוג התקופות, שאתה אומר, וואלה, אפשר היה לפסוח על השנה הזאת, החיים היו נראים הרבה הרבה יותר...
אבל אנחנו בדרך לאזור טוב, בדרך לאזור טוב, ממש.
מה זאת אומרת, איזה אזור?
אנחנו בדרך למקום טוב, אנחנו, תשמע, אויבינו מחוסלים, הרצועה יחצית בשליטה, זה ייקח עוד זמן. הפינאלה חייב להיות שהחטופים יחזרו הביתה, ואנחנו כאילו מהבחינה הזאת, אתה שומע עוד פעם, אתה שומע את הקצינים בשטח, אתה שומע, אנחנו בדרך טוב.
אתה יודע, אני אומר לך, אם יש דבר שאחד ולמדתי ואני יותר מבוגר ממך בלא מעט שנים, אויבינו שונאי ישראל האנטישמים שגדלו על רצח יהודים, לא הולכים לאף מקום, חלקם הגדול יחוסלו,
ויקומו חד...
נכון, אבל אני זוכר שגם אחרי חומת...
שלדעתי הכל התפקס מ...
אני זוכר שגם אחרי חומת מגן, דיברו על חיסול הטרור ביהודה ושומרון, הטרור קיבל מכה אנושה, הרים ראש, חזר לבצע פיגועים, אתה יודע, דיברו על מכה קשה שקיבלו אז במלחמת לבנון השנייה, נדבר על ארגון חיזבאללה בצפון, התאוששו, הרימו ראש, התעצמו, עכשיו הבריחו טילים, הם לא הולכים לאף מקום, הם יהיו כאן, והלקח הגדול לטעמי מהשבעה באוקטובר זה לדעת שהם לא ילכו אף פעם לאף מקום.
אוקיי, טוב, רצית לדבר על עוד דברים, רצית לדבר על המופע המרהיב של נתניהו אתמול, איך אתה סומך עליו, איך אתה מכיר בכוחו, איזה יופי, מגיע לו את כל הקרדיט על החיסול באיראן, על החיסול בזה, איך מגיע לו את כל הקרדיט?
לא, אז אני אגיד לך על מה כן רציתי לדבר.
מי הראש, מי אחראי, מי השם, אחראי גם על ההצלחות.
רציתי לדבר על משהו שהוא לטעמי פי אלף יותר חמור מכל דבר שהתרחש כאן בתקופה האחרונה, וזה מה שקרה בפריצה, אין לי מילה אחרת, הפסיכית לבסיסים בשדה תימן, ואחרי זה בבית ליד. עכשיו, זה לא הפריצה, וזה לא עצם ההפגנה, וזה לא שום דבר. זה סוג של אמירה, בעיקר כשהיו שותפים לה שרים וחברי כנסת. שרים וחברי כנסת שפרצו לבסיס, התעמתו עם חיילים, אמרו שאנחנו לא מקבלים את החלטות הפרקליטות הצבאית. זה, אתה יודע, מכיוון שאנחנו חיים בתקופה סופר אינטנסיבית, וכל שעה קורה כאן משהו, אז זה מסוג האירועים שהם אירועים שאסור, אסור, אסור להשלים איתם, צריך להוקיע, צריך להילחם, צריך להקור אותם מהשורש, והסיכולים האלה שבאו בעקבותיהם, והמצב הנפיץ בדרום ובצפון, גרמו לזה שלא דיברנו על זה מספיק. זו אנרכיה, זו התפרקות, זה סליחה על הדמוקרטיה, סליחה על הקלישה, פגיעה קשה מאוד מאוד בדמוקרטיה, כי אם היום אתה לא מקבל את החלטת הפרקליטות הצבאית, מחר אתה לא תקבל את החלטת בית המשפט, ויבוא העבריין המורשע והאיש שנגזר דינו בבית המשפט המחוזי בחיפה, ירושלים, תל אביב או באר שבע, ובכל בית משפט בארץ, ויגיד, אני לא רוצה לקבל את החלטה, אני לא מכיר בכם, מי אתם? מי אתם? הנה, אני רואה שרים וחקים כופרים בהחלטות הפרקליטות, כופרים בכל הגופים שאמורים לאכוף כאן חוק, אז אם להם מותר, גם לי מותר. אני הורשעתי ברצח, אתם יכולים לקפוץ לי שופטים נכבדים, אני הולך הביתה. זו תחילתה של התפרקות. ובנקודה הזאת אני רוצה להשמיע לך שדרנית בשם דנה ורון מערוץ 14. ככה היא מתארת את מה שהיה בבסיס בשדה תימן.
אתמול, עם כל הכאב, קרה כאן רגע מכונן, רגע של התעוררות והתפקחות של ציבור שלם שמבליג, ממלכתי. הנאור האמיתי ששתק מלחמה שלמה גם כשעשיתם לו מינויים על הראש, והדחתם אנשי צבא שהגיעו להם אותות גבורה, ורוממתם והשארתם כאלה שבאמת היה צריך להדיח. אתמול ראינו כאן ציבור שאומר, חלס, עד כאן, עד לוחמנו הגיבורים. אתמול גילינו וחשפנו את הקו האדום שלנו. לפחות קו אדום אחד כן הצלחנו להגדיר. קו ערכי, מוסרי, שאומר לא עוד. ונדמה לי שזו רק ההתחלה.
נו, מה בעיה?
קו ערכי ומוסרי, דיחו לנו קצינים, פגעו בנו, עשו זה. עוד פעם אני מחדד, יהודה שלזנגר, ותבין ותרד לסוף דעתי. הבליל באמת קשקושים של אותה דנה ורון, שאין לה מושג בכלל על מה היא מדברת. זה בדיוק ההפך הגמור. יש כאן פרקליטות צבאית, ויש כאן גורמי אכיפה, יש כאן מדינת חוק, ואם אתה היום מחליט, אתה כמחוקק, אתה כשר שאמון להיות הראשון שנשמע לאותם גופים, אתה מערער עליהם, אתה טוען שאסור להם, אתה נכנס באגרסיביות לתוך בסיסים, ורוצה לשבור שם את הכל ולהזיז שם את הכל, זה לא דומה להפגנה קשה ככל שתהיה, מגונה ככל שתהיה בכל מקום בארץ. זה אתה בא ואומר, גורמי אכיפה, כל, אתה יודע, בתי משפט, פרקליטות, אנחנו לא שרים למרותכם. זו כבר לא מדינת חוק. אנחנו שמענו אתכם, זוזו הצידה, אנחנו נעשה מה שאנחנו חושבים לנכון.
טוב, כל הכבוד לדנה ורון. הייתה אמרה דברים מדויקים, ואני רוצה להוסיף על מה שדנה ורון אמרה. המחאה שהתעוררה השבוע בעקבות המעצר הזוי של הלוחמים משדה תימן, היא אחת ההתפרצויות הכי חשובות והכי מוצדקות שהיו לדעתי, בטח ובטח בשנה וחצי האחרונות. אני שם כוכבית, לא לפריצה לבסיסי צהל, לא, זה הגבול, אבל מבחינת המחאה, אין מחאה יותר צודקת מהדבר הזה. ואתה יודע מה? את זה איבדנו קצת, כי כולם מדברים על הפריצה או לא פריצה, וזה כאילו קצת, תראו ציפור, תראו את הסיפור הזה של הפריצה. הסיפור האמיתי הוא, זה האירוע שבו אשכרה חוקרים, לוחמים שלנו, בעניין הזה של עוד פעם של הנוחבות. עכשיו, זה לא האירוע הזה, אני אומר, צריך לשמור חוק, ואם הם באמת תקתקו אותו, כמו שחושבים שתקתקו אותו, אז זה לא תקין וכל הדברים האלה, אבל יש לך צבר של מקרים כל כך משמעותי. אי אפשר להתעורר כל בוקר ולשמוע איך אנחנו, איזו מדינה חולה אנחנו נמצאים, שבו אנחנו כל הזמן דואגים למחבלי הנוחבה. אתה קם, דיון בבגץ על הקלוריות שהם אוכלים. דיון שני בבגץ, אם נותנים להם נקניקיות, או טחינה, או פלפל, או זה למחבלים. אחר כך תקם, יש 100 סנגורים שצריכים לייצג אותם, אם ייצגו אותם או לא ייצגו אותם. אחר כך תקם במקומות הכלייה, אין מספיק כלייה. בוקר אחר, אתה מתעורר, מגלה ששחררו את המנובל הזה משיפה. יש איזושהי בעיה מערכתית גדולה, אני כבר לא מדבר על הסיוע המוניטרי, אני גם לא מדבר על מי השם, מבחינתי זה ממשלה, בגץ, כולם השמים, אבל בסוף הישראלי חווה אירוע שבו הוא קם, ושומע שאנשים שאנסו, רצחו, שרפו, את התמונות הכי קשות של הילדים שלנו, כל היום כאילו יש להם איזשהו צד שמגן עליה. ולכן, רגע, לא הפרעתי לך.
כולנו מתאהבים את המחבלים הארורים האלה.
אין בעיה, אני יודע שאתה מתאהב, אני אין לי ספק, אני לא אומר שאתה אוהב, אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל שאוהב אותם או באמת דואג להם. אבל נוצרה מציאות שבין אם זה אירוע של פרקליטות או בגץ או ערכים או בית משפט או הג, יוצא מצב שכל יום אתה מתעורר ואתה שומע איזה דרק אחר שדואגים לנוחבה. ולכן ההתפרצות הזאת, שבאמת אתה כבר שומע, לוקחים 10 לוחמים משדה תימן, סליחה, וכשאתה שומע את זה, אז זה ההרגעה שהתפרץ. וזה ההרגעה שהתפרץ. זה לא הבסיס, הפריצה לבסיסים. זה האירוע השולי של השולי של השולי. זה שטויות במיץ. נכנסו, יצאו, לא משנה בכלל. לא, 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 אני לא מזלזל בזה. אסור. אסור לפעול. אבל ההתפרצות הייתה כל כך מוצדקת. אתה יודע, יש פה ציבור, וזה לדעתי מה שדנה ורון התכוונה. יש פה ציבור שבמשך שנה וחצי ראה שלצד השני מותר הכל, לא על חקירת לוחמים שנותנים ששומרים על נוח'בה, אלא על פקקת עילת סבירות, או פקקת כל מיני שטויות אחרות. יש פה ציבור שרואה שבמשך שנה וחצי, אומרים לו, פתאום מגינים על הצד השני, אומרים, רגע, אם אין מחאה אפקטיבית ללא הפרת סדר, איך אמר מיכאלי, לא נעים, לא נורא, לפתוח בהכנות למרי רחב, הוא צורר, הוא נאצי, אמר, נוסעים ילדים קטנים ברכב, בום, באים חבר'ה, מפוצצים להם את השמשה של הרכב. אתה מדבר על אנרכיה? לא, אני לא אפסיק עכשיו. אם אתה מדבר על אנרכיה, אתה יודע מה שקרה בנדבק, זה אנרכיה. מתעורר לך איזה פיני אחד ואומר, אלן, היום בגלל עילת הסבירות, אני סוגר את נדבק. אני כבר לא מדבר על חסימת כבישים, שזו עבירה פלילית, הכל טוב. נרמול סרבנות, פריצה לתחנות משטרה, פשוט נרמלו פה במשך שנה וחצי את הקווים הכי שחורים. אז עכשיו כולם באים ואומרים, אוי, רגע, הם התעוררו, הם הלכו, הם פרצו. לא. אם היועצת המשפטית לממשלה החליטה שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרת סדר ציבורי, אז שתעמוד מאחורי ההחלטה הזאת, בין אם אלו לבנים של קפלן ובין אם הם שחורים של הפריפריה. זה חוק אחד לכולם, אכיפה בררנית על טורבו, כל מי שהביא את זה על עצמו במשך שנה וחצי ששתק אל מול עוולות שצד הלבן עשה, חוטף עכשיו את מה שהצד השחור עושה.
פרסומת אחת וחזרנו.
דווקא בקיץ הזה לא מפסיקים לשיר. קקל מזמינה אתכם לאירועי כוכבים ביער. הכניסה במחיר סמלי והרשמה מראש באתר קקל או ביישומון קקל פלוס.
ומזכיר לי אחד המאזינים, סתם תזכורת קטנה, גנבו גם איזה טנק. על הדרך וזה עבר בסדר. ושום דבר, לגנוב טנק. זה כמו, מה ההבדל בין לגנוב טנק לבין לפרוץ הבסיסים?
טוב, תן לי.
מה ההבדל?
תן לי.
הצביעות, ברק, הצביעות.
אמרתי לך, תן לי.
מחסלת אותנו. טוב, זה באמת...
כנראה לא ירדת לסוף דעתי, ואני מתכוון למשהו הרבה יותר חמור. הפריצה לבסיס זה לא הייתה הפגנה. לך תפגין, תחסום כבישים, הכל בסדר. לא בסדר, אבל אתה יודע מה? זה במסגרת המחאה הלגיטימית. מה שקרה בבסיסים, בעיקר בבסיס בשדה תימן, היה שהגיעו לשם שרים, עמיחי אליהו, וחברי כנסת כמו וטורי ואלמו כהן, לא אלמו כהן, סליחה, וטורי וצבי סוכות ואחרים, שהגיעו לשם כדי לערער על הסמכות של הצבא.
תגיד
לי,
רגע. שנעמה לזימי מציקה לשוטרים.
תן לי, שמעתי את הנאום שלך.
כל שבוע, זה בסדר?
זה בסדר
בעיניך?
אתה מוכן לתת לי מה שקרה כאן, שאנשים האלה החליטו לכפור בסמכות של הגופים שמקיימים אותנו. מקיימים אותנו כאן כי הרי בלי חוק, בלי שלטון חוק, בלי שיהיה כאן גורמי אכיפה, זהו אנרכיה, זו הפקרות.
אמרת את זה גם על הסרבנות?
רגע, תן לי.
אמרת את זה על הילון?
סרבנות זה דבר מגונה.
אמרת את זה על...
אסור להסכים לסרבנות.
אמרת את זה על האנרכיה בנדבג?
אתה מוכן? תן לי לדבר. עכשיו, יש כאן הבדל דרמטי בין שני הדברים.
זה לא אותו דבר.
הפגנות. אתה מוכן?
בבקשה, ברק, בבקשה.
יש הבדל דרמטי בין להפגין, לסגור, אתה יכול להגיד כך, אתה יכול להגיד אחרת, הזכות להפגין, הזכות לחסום, לא הזכות לחסום. כאן זה משהו הרבה יותר עמוק. זה להגיד, אני לא מכיר במוסדות שמקיימים את הדמוקרטיה שלנו, שמקיימים את הסדר, שמקיימים את השלטון, שמקיימים את החיים שלנו כאן בכלל. כי אם אתה חושב היום שהפרקליטות הצבאית לא, ההחלטות שלה לא תקפות, ואתה פורץ פנימה לתוך הבסיס ואומר להם, חבר'ה זוזו, אני רוצה מהיום תקשיבו לי, ואני כאן יחליט, ואני כאן זה, אז זה סוף המדינה. עכשיו עוד פעם, תראה, יוצא כאן משהו, אתה יודע, אתה מדבר כאן, אני הרבה יותר קיצון ממך לגבי הנוח'בות, אתה יודע, יש לי חבר טוב, שנמצא בצוות שאמור לבדוק את מה שקורה שם בשדה תימן, מכיוון שזה על הכוונת של האג כבר הרבה זמן, כל המעצר של הנבלות האלה. והוא סיפר לי פה ושם מה שהולך, שאני אומר לך שאחד התהיות הגדולות שלי זה, איך בכלל הגיעו מאות נוחבות, עלובות לשדה תימן. למה? אז אני מבין את צורכי המודיעין, ואני מבין את צורכי השבק, שלקחת החברה האלה יכול להציל חיים, לא ישאוב מהם בכל דרך את כל המודיעין האפשר, כי זה אחרי זה שבאמצעותם נמצא אולי חטופים, ונמצא את כל מה שמחביאים שם בתוך המנהרות, זה חשוב מאוד, ועדיין זה מוציא מהדעת שהנוחבות האלה, שעשו את המסביעים שבמעשים, חיים, מקבלים שם, אני לא יודע, ארוחה ליום. זה מושים מהדעת. עכשיו, באמת, אתה יודע, לקחת את זה למקום. מה אתם בעד? מי בעד נוחבות? עם מח שימם ושם זכרם. חבל שאחד מהם חי. אסור לאחד מהם לחיות. ועדיין, בסוף, יש כאן מדינה עם שלטון חוק ופרקליטות צבאית, כמו פרקליטות, כמו בתי משפט, אם הם לא יהיו, אם יערעו על סמכותם, כמו שמערים, אגב, על סמכותם כבר הרבה הרבה זמן, וזה הגיע לקיצון, כי למה הגיע עכשיו לקיצון? כי עכשיו פרצו לתוך בסיס, ואמרו להם, חבר'ה, זוזו הצידה, אנחנו נקבע מהיום, כי אחרת אין שום הבדל, אמרתי לך, ברגע שיש לזה לגיטימציה, ואתה ודנה ורון נותנים לזה לגיטימציה, אז השלב הבא, שישמע אתכם אותו אחד שהיום צריך לקבל את פסק דינו, את גזר דינו, בכל אחד מבתי המשפט, הוא יגיד, סליחה, שרים וח"כים לא מקבלים את החלטות פרקליטות צבאית, למה שאני אקבל? יגיד החייל שעשה מעשים קשים, לא יודע מה, בכל בסיס. סליחה, אני ראיתי את עמיחי אליהו פורץ, ואת וטורי, ואת צבי סוכות, אני גם לא רוצה לקבל את ההחלטות שלהם, הם שירשיעו אותי, אני יודע, ברצח, בהתעללות, במעשה, לא יודע, דברים איומים כאלה ואחרים, בכל אחד המשפטים, לא מקבל, אני נושא עיניים, רואה את נבחרי הציבור שלי, לא מקבלים החלטה כזאת, אני גם לא מקבל את ההחלטה הזאת. זה מדרון חלקלק, זה מדרון מסוכן, זה יכול להביא כאן להתפרקות, כי באמת, בלי שלטון חוק, אין מדינה, פשוט.
שאלה שלי עם אותו נאום, שברובו, סליחה, שאני יכול להסכים עם חלקים ממנו, שאלה שלי אם נסעת את אותו נאום מרגש מלא פתוס, גם כשנעמה לזימי תקפה שוטרים.
מה עשת נעמה לזימי?
או הפריעה לשוטרים, לא תקפה.
אני שואל,
הפריעה לשוטרים במילוי עבודתם.
אני לא יודע, הנה, תספר לי מה עשת נעמה לזימי, לא יודע.
תעשה, תפתח טוויטר, תכתוב סרטונים נעמה לזימי, בסדר? אותה בהפגנות. עכשיו תגיד לי אתה, אם להפריע לשוטרים, יש הבדל בין להפריע לשוטרים לבין להפריע לחיילים. להפריע לשוטרים במילוי עבודתם, בסדר? הם ניסו לעצור אנשים, והיא באה והיא מפריעה. וזה... שאלה אם נסעת את אותו נאום, השאלה אם ב-14 לרביעי, כשמפגינים, בשנה שעברה 2023, כשמפגינים, אחרי שהפגינו נגד אחד הבעלים של ערוץ 14, ניסו להיכנס לתחנת משטרה, ויש כותרת כזאת, 200 איש ניסו להיכנס לפרוץ את תחנת המשטרה, האם נסעת את אותו נאום? האם בזה שהופכים, שניסו פעמיים, פעם אחת רצו לכיוון הכנסת, ופעם אחת כמה פעמים רצו לכיוון בית ראש הממשלה, האם נסעת את אותו נאום מפוחד? האם כשרון שרף וחבריו קראו לסרבנות, האם נסעת את אותו נאום? זה בדיוק הסיפור. אני ואתה יכולים להסכים. דרך אגב, דעתי היא לא שמותר לפרוץ.
לשיטתך.
לא, אסור לפרוץ לבסיס צבאי.
גם אם אסור את כל הדברים שאמרת, אתה מצדיק עוול בעוול.
זה לא עניין של להצדיק. אני חושב את מה שאמרנו.
אם הם אסור, אז גם להם מותר.
אני נגד אכיפה בררנית. אתה מלהטט במילים.
אתה מצדיק את המעשה המזעזע שקרה כמו דנה ורון,
אני מצדיק אותו, אני מבין אותו, אני מבין שבמשך שנה וחצי כשעמדו מעל המקפצה והטילו את מהם על הציבור, על חלקים בציבור הישראלי, אי אפשר, ברגע שאתה עושה תקדים מסוים אל תתפלא שאתה תחטוף אותו אחר כך, וזה בדיוק מה שקרה כאן. ולכן אני, אחרי ששמעתי את היועמ"שית, אני מבין אותה, והיועמ"שית, עורכת הדין המכובדת גלי בהרב מיארה, אני אפר לרגליה, כל מה שהיא אומרת אני מקשיב לו, וכש שהיא קובעת, חד משמעית, שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה סדר ציבורי, אז אני מקשיב לה. ומי שקבע את הדבר הזה, שיוכל עכשיו את כל מה שהוא בישל. והיא צריכה, וכל גורמי הפרקליטות, וכל הגורמים האלה, שבמשך שנה וחצי שתקו על נרמול סרבנות, על באמת אכיפה בררנית, אוכלים עכשיו את מה שהם בישלו. ומספיק כבר לשתוק על זה, ואני מבין את הציבור הישראלי,
שהלך לזה תימן,
ואני מבין אותו שהוא מחה על זה, כי אני מזדהה עם כל מה שאמרת על הנוח בה, ולא יכול לקרות יותר מצב כזה.
הלך לזה,
והגיע הזמן שכל אנשי תקשורת, שכל השנה וחצי האלה הסבירו למה סרבנות, זה בכלל אי התייצבות, זה בכלל לא סרבנות, זה רק אי התייצבות נחמדה וחביבה כזאת, שאנחנו רק איזה מחאה קטנה כזאת, וכל ה... בואו נלך לחסום את הדבק, ובואו נרדוף אחרי פוליטיקאים, כן, זה מה שיקרה, פתחתם את הכלוב, האריה יצא.
ועל זה נאמר, אתה יודע, אתה אדם דתי, והפסוק שאתה יודע, שאני מדבר עליו...
מאוד קשור בה.
לא, אני אגיד לך מה זה קשור.
מאוד מאוד קשור.
אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלאו, ואתה מבין מה המשמעות. המשמעות שאם אנחנו לא נקיים כאן כללים ושלטון חוק...
אמרת את זה בשנה וחצי האחרונות.
אז אמרתי את זה, ואני אומר את זה עוד פעם.
זה הכל.
אם אנחנו מתחילים לשחק עם הפרות חוק, ואם אנחנו מערערים...
הפרו חוק, בלי הפסקה, ולא קיבלו על זה רבע עונש. חסמו פה כבישים, הפכו את הילון לטייל.
אני אומר לך,
ואף אחד לא נעצר, אחד לא.
אני לא יודע מה נעמל, אתה יודע, אתה מטיל כאן דופי בנעמה לזימי, חברת כנסת משובחת.
אמרתי שהפריע לשוטרים, אני עומד מאחורי הדבר הזה.
חברת כנסת משובחת.
משובחת, פרלמנטרית מעולה.
אני לא יודע, אני לא יודע מה היא עושה.
מעולה, אחת הפרלמנטריות הכי טובות שיש שם בכנסת ישראל, חד משמעית.
אני לא יודע,
חד משמעית, אני מכיר אותה ואת פועלה, אני רואה את העבודה שלה בוועדה. היא פרלמנטרית מעולה, והיא הפריעה לשוטרים במילוי תפקידם.
אני לא יודע, אני לא ראיתי, אני רואה שהיא נמצאת. תן לי לענות. אז אני רואה את נעמה לזימי שלקחה על עצמה להגיע להפגנות, א' להפגין, וב' כמחוקקת חוות כנסת שיש לה זכויות יתר על שאר ה...
אז אני רואה צבי סוכות, הוא לקח על עצמו תפקיד, זה בדיוק אותו דבר.
אי אפשר ככה, לא, אי אפשר ככה, אני מתחיל להבין את בן כספין, שקם ועזב.
בן כספין, אתה לא ועזב כי קצת אמרו לו שאין לו קלאסה.
טוב, תן לי, 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 אז תן לי, תן לי, אתה לא יכול לקפות כל דבר.
בבקשה, אבל זה יש אותו דבר.
נעמה לזימי, חברת כנסת, הולכת להפגין ומנצלת במרכאות, זה ניצול לטובה, את הזכויות שלה כדי לשמור על זכויות אנשים שהם המחנה שלה שמפגינים, וזה, אתה יכול לטעון כך, אתה יכול לטעון אחרת.
וצבי סוכות?
רגע, צבי סוכות פרץ לבסיס, ראינו את זה בעיניים, אתה יודע, זה אפילו לא, זה אמר ככה, הוא אמר ככה. פרץ, היה שם גדר, היה שם שער, עם מנעול, הוא הזיז את השער, פרץ, ואיזה קצין גבוה הסתער עליו וניסה לבלום אותו. הוא ועמיחי אליהו ואדון וטורי ניסים ועוד כמה אנשים שהם שרים וחקים באו ואמרו למפגינים, חלקם הגדול פוחזים, באו ואמרו להם, אנחנו איתכם, אנחנו מגבים את ה... לא, זה לא מחאה, את הקריאה הזאת שהפרקליטות הצבאית, אתה יודע מה, גם אם היא טועה, גם אם היא מתנגדת, זו הפרקליטות הצבאית, אין בלתה, זו ההחלטה שהם קיבלו. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, יש כאן משחק כפול, של בעיקר אדון נתניהו, אדון נתניהו מאוד, רגע, תן לי.
שוט.
תקשיב, הג... שמה על הכוונת את המקום שהמנובלים האלה יושבים, קריס דה תימן. יש שם טענות, תלונות, כל מיני פרסומים בעיתונים מובילים בעולם על מה שקורה שם. הלוואי שאפשר היה לעשות להם יותר גרוע. בסדר? אני בסדר? יופי. חבל שאי אפשר היה לעשות למחבלי הנוח'בה שרצחו ואנסו וביטרו גופות ורצחו ילדים
ורצחו תינוקות. להכניס להם דברים לגוף ולהצלצל אליהם.
ועשו, חבל שאי אפשר לעשות להם את הגרועים שבמסב. הנה אני אומר לך, חבל שאתה יודע מה? עונש מוות אם היה מוכל.
אתה יודע שאתה תקרא לחקירה אחרי הדבר הזה, כן?
עונש מוות אם היה מוכל על פי חוק, כמו שיש בכמה מדינות בארצות הברית, הם המועמדים הראשונים.
אתה בעד להכניס להם לגוף סמארטפונים ולהצלצל להם?
לא, על פי חוק. חבל שהמחוקקים הדברנים הקשקשנים שלנו לא הכילו עונש מוות על... כי חלק מהאנשים שם עונת מוות נתפר פס. למידותיהם. יפה. נתניהו מאוד מוטרד מהביקורת הזאת, כמו שהוא מוטרד מאוד מהג, מאוד מאוד מוטרד. נכון. נתניהו קרא לפנות כמה שיותר את שדה תימן, כי הוא חשש מהתגובות של השופטים בית הדין בהג,
נכון.
וחשש מההשלכות של זה, שיכולות להגיע עד להשלכות אישיות, ואין דבר שיותר מפחיד את נתניהו מהשלכות אישיות. ולכן יש כאן משחק, כי... כשהחליטו לעשות מה שלעשות, קרי להכניש שם את הפעילות הצבאית, זה בעיקר, אתה יודע, בוא נהיה כנים, כדי לדבר עם האג ולהגיד להם, הנה, אנחנו מקפידים שהם יעצרו על פי כל כללי הדין הבינלאומי, ולא ינהגו בהם בצורה מנוגדת לחוק, כדי באמת לדבר עם האג, גם שמדובר בחלאות הכי גדולות, קרי מחבלי הנוח'בה. ולכן, מחד אתה מבקש מהפרקליטות הצבאית, לטפל בהם, כדי שאתה תוכל לבוא אחרי זה להג, כדי שלא יטפלו לנתניהו, ולא יוצאו נגדו ונגד גלנט, צווי מעצר על פשעי מלחמה. ומצד שני, אתה כמעט לא אומר מילה, ונתניהו כמעט לא אמר מילה, על זה ששרים בממשלתו, ח"כים בקואליציה שלו, הגיעו לשם להגיד, לא מקבלים את כללי המשחק. עכשיו, מעבר למשחק הכפול הזה, יש כאן גם מדרון חלקלק, ואני מסכים, אמרתי לך, שנעשו דברים בשנה וחצי האחרונות שלא היו צריכים לעשות. לא היו צריכים לעשות, אבל מכאן ועד לשבור את כל כללי
המשחק. הם שברו.
טוב.
הם שברו. הם שברו. הלבנים שברו, והשחורים הולכים עכשיו אחריהם. סליחה על הבוטות הזאת. דרך אגב, לגבי המשחק הכפול של נתניהו, אתה מעלה נקודה מעולה, דרך אגב. אני, עוד רגע אחד לפני זה, אתה אומר שנתניהו מפחד מסנקציות עליו. דרך אגב, אני מת מפחד מסנקציות על נתניהו מהבחינה הזאת. על נתניהו, על גלנט ועל הרצי הלוי. אני חושב שאם יתלו סנקציות אישיות על מנהיגי מדינת ישראל בשעת מלחמה, אפשר לסגור, באמת, אין לי מספיק הגדרות.
הוא חושב שזה לא יהיה רק בזמן מלחמה.
לא, אבל אתה יודע, כשאתה אומר את זה, זה כאילו נשמע, כאילו הוא ו... רגע, שנייה.
כאילו
הוא ושר נתניהו עכשיו רוצים לנסוע לעולם, והוא מפחד מזה.
אז אני אומר לך, נתניהו יותר מגלנט, יותר משרים אחרים, מפחד
פחד מוות מזה. וצריכים לקחת את זה לתשומת לב, נגד דבר כזה, וצריכים בעיקר, באמת, אני אומר לך, שאם עכשיו סמלי המדינה, מבחינתי תקרא לזה נתניהו, תקרא לזה גלנט, תקרא לזה הרצי הלוי, אם העולם יטיל עליהם סנקציות, אחרי מה שעשו לנו, ואנחנו בסך הכל מגיבים ומנקים את רצועת עזה, אז בוא, אז באמת אפשר כבר לסגור את הבסטה, ואת המשחק הכפול שלנו כך צריך לעשות, שאתה עומד בקונגרס, ושומעים אותך האג וארצות הברית, אז כן, אז אתה מסביר לעולם איך נכנסנו לרפיח, ופעלנו בשיא הצדק, ואיך אנחנו נותנים סיוע הומניטרי, ואיך אנחנו מכניסים אוכל, ומים, ככה זה צריך
אתה לא יורד לסוף דעתי.
ואני לא רוצה לשמוע את נתניהו מגנה. אוי ואבוי אם הייתי שומע את נתניהו מגנה את המפגינים.
אבל אתה לא יורד לסוף דעתי.
אוי ואבוי, אני אומר לך שאתה צריך...
אתה לא יורד לסוף דעתי. אתה מבין בסוף שהמדיניות שלו...
זה משחק כפול, נכון. כך צריך לעשות את זה. אוי ואבוי לנתניהו אם הוא היה מגנה עכשיו את המפגינים שלו. לא את הפריצה, את הפריצה לגנות, כמוני. את הפריצה לא פורצים לבסיסי צהל. אבל אם הוא היה מגנה את המפגינים שמפגינים נגד הוראות לחקור תנוך בה, אוי ואבוי לו. זה באמת לסגור את הבסטה.
אתה מבין אבל שזה מדיניות שלו.
חד משמעית משחק כפול. האמריקאים אתה אומר ככה, ופה אתה לא מגנה אותם.
אז מי שמאזין,
חד משמעית.
אז מי שמאזין לנו צריך לדעת שמי שדרש לפנות את שדה תימן, כי היו תחקירים בעיתונים החשובים, בכלי התקשורת החשובים ביותר בעולם, וזה פגע במעמדה הבינלאומי של ישראל, ויכול היה להביא על נתניהו אישית ועל המדינה בכלל סנקציות של בית הדין, וכמה שזה נשמע מקומם, וכמה שזה מרתיח את הדם, אבל זה המצב. אנחנו לא חיים בחלל ריק, אתה חי במקום וצריך להתחשב בקהילה הבינלאומית, כי אחרת אנחנו נאכל אותה בגדול, בעיקר בארצות הברית. מי שהורה על זה, זה נתניהו. וזה שאתם מוציאים את הזעם על, על, על ההחלטה הזאת ואחרת, מה לעשות? בסוף המדיניות של נתניהו היא לפנות את שדה תימן ולאפשר לתת לנבלות האלה, סליחה על הביטוי, שיושבים שם מה, בשדה תימן, את התנאים המילימנים על פי החלטות בתי הדין הבינלאומיים.
אני רק מוטרד מדבר אחד. מה האסטרטגיה?
לא, זה לא יאמן שאתה... שאתה מצחיק את זה, אבל טוב, נו.
מה אסטרטגיה?
פרסומות, תסביך אחרי הפרסומות, פרסומות. אתה אמרת את זה ואחרים, אני כבר לא זוכר שבממשל הישראלי, מנתניהו וצפונה, ודרומה, ומזרחה, ומערבה, הם ממתינים לטראמפ, ברור שהוא ככה מטייל לו לניצחון קל על ביידן, והוא הנשיא הבא, ואנחנו רק צריכים להעביר את הזמן עד שטראמפ ייכנס לבית הלבן, ואחרי זה יהיה רווחה ושמחה וצהלה לישראל. ופתאום קורה משהו, אתה יודע, שאף אחד לא צפה. ביידן הלך, קמלה האריס, לא המועמדת הכי חזקה, הכי אטרקטיבית, שהמפלגה הדמוקרטית יכלה להציע, ואנחנו רואים את הסקרים, זה מדהים, קודם כל סגרה במהירות הפער, הפער, אתה יודע, גם במדינות המתנודדות, הלך וגדל, הלך וגדל, באופן שהניצחון היה בכיס של טראמפ, טיול בפארק. קמלה האריס, מצמצמת סקרים אחרונים של הנחשבים בכלי התקשורת, גם בארצות הברית וגם בעולם, מלמדים שהיא כבר פותחת פער, פותחת פער על טראמפ, ואני אומר לך, ממה שהיה 50-50, 50-50, אתה יודע, לקראת הבחירות, זה הופך להיות כבר 60-40 לטובת קמלה האריס, אתה יודע מה, בוא נהיה צנועים, 55-45%, ולכן אני פונה בתחינה למנהיגי ישראל, שבו ביציע, שבו על הגדר, אל תחתירו אף אחד, אל תאמרו על אף אחד, כי אם קמלה האריס תהיה נשיאה, רצוי שהיא תזכור שראש הממשלה בישראל והשרים הבכירים היו אובייקטיביים, לא התערבו בפוליטיקה הפנימית, ואתה יודע איך אתה מבין שטראמפ בבעיה, הוא עצבני רצח. הלילה הוא התראיין אצל עיתונאית אפרו-אמריקאית, והתחיל להגיד לה שקמלה האריס הייתה הודית, ופתאום כלשונו היא הפכה להיות שחורה, הוא בכלל התחיל להטיח בה, מהגרים ייקחו לכם את כל מקומות העבודה, זה לחץ, וזה לחץ גדול, כי באמת, אתה יודע, אני מאלה שחושבים שכמעט כל מועמד סביר, לא מעולה, סביר, דמוקרטי, יכול לנצח את טראמפ, היחיד שהוא מנצח אותו זה ביידן, בגלל באמת המצב הרם. בריאותי שלו, הזקנה שקפצה עליו, וכל ההחלקות תרתי משמע מכל בחינה, ולכן זה יכול להיות באוכריה של ישראל, ההימור הזה על צד אחד, ואני מזכיר לך את הביקור שכבר שכחנו בכל האירועים האלה שהיו כאן בימים האחרונים, הביקור הזה שנתניהו והנאום בקונגרס, שבו הוא פרגן מאוד לטראמפ, פרגן לביידן, אבל זה לא חוכמה, כי ביידן כבר בחוץ, והוא לא יעצבן כך את טראמפ, ולא הזכיר את קמלה האריס, שהיא מצידה לא הגיעה לפני, בוא נגיד ככה, זה נכון, היא התחילה, היא לא הגיעה לפני לאולם הקונגרס, לקונגרס להיות נוכחת, לא טוב לישראל במצבה הנוכחי, יחסים אחורים עם ממשל דמוקרטי אם יהיה.
קודם כל שוחחתי עם אחד האנשים שהיו במשלחת לוושינגטון, והוא סיכם את זה בצורה הכי ברורה, עם קמלה האריס מתחברת, אנחנו בצרה צרורה.
אז מה, אז ומה הפתרון? להילחם בה.
בגדול, לא, לא, אני סתם מספר לך
חוויה. אתה יודע, איך אומרים אצלכם, איך אצלכם אומרים בגדה? אוטור גיזוג, אז הוא אמר.
נכון, אז הוא אמר. אני תכף אברר מה האסטרטגיה לגבי העניין הזה של קמלה האריס. בכל מקרה, האירוע של קמלה האריס, אתה יודע, אתה יכול לראות את זה אפילו מהאזור של ביידן, שיש לי עוד לא מעט ביקורת על האובר כניסה שלו לזה, ועל הסיוע הומניטרי, אבל ראית שיש לו זיקה אמיתית מבפנים, זה לא רק הדונט, זה איך הוא חיבק אז את הילדה בת ארבע, את אביגייל, ואיך הוא ממש כאב, והיה לו מפגש עם שתי נשים ניצולות שואה, ואיך הוא מדבר על ישראל, אתה מרגיש שבא, יש לו את הדבר הזה.
תן לי מילה, למה רק ביידן? תראה מה אמר הלילה לויד אוסטין, מזכיר ההגנה האמריקאית. תראה איזו אמירה, אם ישראל תותקף, אנחנו ארצות הברית נגן, התייצב ונגן עליה. אתה לא מבין כמה אמירה כזאת מחזקת את כושר ההרתעה של ישראל. כמה היא חשובה במצב שכולם כאן רוצים לבלוע אותך.
ולכן אני אומר, קודם כל יש הבדל תהומי, תהומי בלב החם, בין קמלה האריס לבין ג'ו ביידן. עכשיו אני אגיד לך, כל התקווה הזאת לטראמפ דרך אגב, אני לא משתגע ממנה. באמת, אני לא בטוח שאתה... קודם כל, אני מתפלא תמיד על האמריקאים, איך הוא מה עם 331 מיליון אנשים, הוציאה רק שני דברים כאלה, רק אחד שהוא לא יציב, ואחד שהוא גם לא יציב. כל אחד מסיבות שלו. אני לא סומך על טראמפ שסוחב עד היום את זה, שנתניהו אמר לו ככה, הוא אמר אחרת. אני בוחן נשיאים לפי פעילות שלהם, ולפי הדיבורים שלהם, לא לפי, אתה יודע, לא, קצת מפחיד אותי. אני זוכר שמצד אחד נותן את שגרירות לירושלים, ורמת הגולן, וכל הדברים האלה, והעזרה הגדולה מצד שני, אני זוכר, הוא התהפך על נתניהו ברגע אחד, ומה שהוא אמר לברק רביד בספר שלו, זה לא איזה אי יציבות.
קילל את נתניהו.
כן, לכן אני אומר, זה לא איזה אי יציבות שאני כל כולי עכשיו מחכה לטראמפ.
יש לנו אורח על הקו. שלום לעורך דין נתי מור מארגון חוננו.
נתי רום.
נתי רום, סליחה, נתי רום מארגון חוננו, שלום.
שלום.
ואתה מייצג חיילים שחשודים בהתעללות באותו מחבל נוחבה מהבסיס בשדה תימן.
רק תעשה סדר, כי שניים השתחררו ויש עוד שמונה בפנים, את מי אתה מייצג?
כן, אז בוא תעשה לנו סדר, את מי אתה מייצג, כמה נעצרו, כמה שוחררו, ומה החשודות שמייחסים להם?
אני מייצג יחד עם עובדין עדי קדר, מטעם ארגון חוננו, אחד כבר שוחרר, ברוך השם, אנחנו עם עוד שניים, לוחמים שמהשביעי לאוקטובר, נמצאים למען כולנו במשימה מאוד 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 קשה, לשמור על הגרועים שבאויבינו, עם כל המשתמע בכך, אין אף כוח אחר שמסוגל לעשות את הדבר הזה, ואף בטח שלא מצח ובטח שלא גורמים של הפצרית, ואחרי חודשים רבים רבים רבים, הם כרגע נמצאים בחדרי חקירות ממושכות, 10 שעות, שישנים שעה בלילה, באמת כואב הלב, בעיקר...
תגיד, אבל הבחור שלך ששוחרר אתמול, דווקא הוא אמר שראיתי איזה סרטון שלו שהוא אומר שדווקא החוקרים של מצח והחיילות וכולם כזה נורא מתנצלים ונורא כאילו תומכים בהם ומה אתה צריך ו...
אז הסרטון הזה א' ולקוח אחר ששוחרר, אבל מה שהוא אמר, ואם תשמע טוב בסרטון, הוא אומר שבאמת גורמי השטח, מה שנקרא החפשים, האנשים הצעירים, הם איתם לגמרי, בלב ובנפש, הם איתם. הבעיה היא זה הבחירות והמילואימניקים שהביאו לחקור אותם, אבל עוד פעם, החקירות, 10 שעות חקירה, חדר בחום הזה היום בשפלה, ללא קירור מינימלי, קשה, אבל בכלל כל חוויית המעצר הזאת, מעצר רעולי פנים,
זה פסיכי זה היה.
כל החוויה הזאת, שעכשיו זה טעות, כל הפאולים שבעולם עושים, ובסוף אף אחד לא נותן לזה את
החיות. מה בעצם החשדות?
מה החשדות?
יכול לעשות לנו סדר? מה החשדות?
בואו אני אעשה לכם סדר, כן, בואו אני אעשה לכם סדר.
יש כבר דמיונות.
לא, אני אגיד לך, כי החשד העיקרי... די יצא החוצה, ואתה יודע, לא רוצה לפרט, כי אנחנו נמצאים בתחנת רדיו מכובדת, אבל אתה מבין למה אני מתכוון, אתה בין תעשה לנו סדר בעניין.
וגם הפייקים שמסתובבים, אז בוא נעשה את הדבר. התביעה הצבאית טוענת, בעצם הסיפור הוא כזה, אני אתן גם את הגרסה של מרשאל. הכוח הזה מוזעק לעשות חיפוש באסירים שהגיעו מכלא אחר באותו יום, כנראה בעקבות המרדה, צריך להבין שכל שאלה שאנחנו שואלים, הכי הכי בסיסית, אנחנו שואלים את בבית המשפט, מה ומה הוא חשוד? הם לא עונים. מונח לפני בית המשפט. מה העבר הביטחוני של המחבל הזה? הם לא עונים. אנחנו יודעים שהוא היה מה שנקרא מפה בסג'איה, עם אח שמו, ואנחנו שואלים אותם, האם הוא הגיע באותו יום מכלא? שום דבר, שום פרט כזה לא, לא, לא חשופים, אז זה קצת קשה, אבל מתוך הראיות שאנחנו חשופים אליהם, ומתוך הגרסות של החשודים, אנחנו יודעים שבעצם מוזקים על ידי מפקד הכלא, או אישיות בחירה אחרת שם, לעשות חיפוש, ושבשים זה נקרא, בעצם למנוע המרדה, למנוע מקרי אלימות. והם עושים חיפוש אחד שעובר בסדר, יש שם טולים, איך עושים את זה, זה מאוד מאוד לא פשוט, צריך להבין שזה אנגר אחד ענק עם מחבלי נוחבה, וכל הצוות נכנס, ואף אחד לא נכנס בלי הצוות הזה שאמור להגן בעצם על, על החיפוש.
איך עושים חיפוש? קחת לנו לפרטים כדי להבין את הסיטואציה.
אוקיי, אז נכנסים לשם, מבודדים את הזירה, מגיעים עם כלבים, מגיעים כוח מגן, ויש מי שנמצא בחיפוש, מי ששומר בעמדות רחוקות יותר, יש מי ששומר בעמדות פנימיות יותר, ואז מתחילים חיפוש, חיפוש אחד עובר בשלום, והחיפוש השני, הבחור פשוט מתנגד, שורט חייל, מנסה לחטוף את הטייזר מחייל, מנסה לנשוך שם עוד כמה חיילים, ומשתמשים באמצעי ריסון בכוח בשביל...
מה זה אומר?
זה אומר שכשהוא מנסה להוריד את הפלנלית מהעיניים שלו, אז שאסור לו, אז מרימים לו את זה ועוסקים את הידיים שהוא לא יוכל יותר לעשות את זה. זה אומר שאם הוא תוקף חיילים, אז גם משתמשים בכוח בהחלט בשביל שהדבר הזה ייפסק. אחרי זה הוא הולך, ואחרי כמה וכמה שעות, כנראה שגם איזשהו גורם רפואי, גם זה לא ברור לנו, רואה אותו ומשחרר אותו, ואחרי עוד כמה שעות, הוא מתלונן, הוא אומר שהוא נפל, והוא חטף מכה, והוא מתלונן, ואז משם הפרשה, הוא מגיע לבית
חולים. אז בוא נשים רגע את הפיל שבחדר על השולחן, בצורה שאני אנסה לנסח אותה. האם החדירו לו לגוף סמארטפונים וצלצלו אליהם?
יופי, אז קודם כל מרשי...
אתה רואה כמה אני עדין לעומתך, אני הלכתי סחור סחור, אתה יודע.
מה זה סחור סחור? במקום להיכנס ישר לחור.
אני אגיד לכם, זה כל כך כואב, כי זה קטם שנופל על משפחה, על הילדים, על עם ישראל כולו, גם הרבם בינלאומית, זה באמת משהו מטורף. והנה, שניים שוחררו, למרות שהפרקליטות הצבאית בחקירה מדובר...
לא היה סמארטפון בגוף וצלצול אליו.
ממש ממש לא, שתכף אני אתייחס לזה.
אוקיי.
ואני אומר, הרי היו שניים שגם עליהם אמרו שהם עשו את המעשים הנוראים האלה, נכון? לכל בצוותא, עוצרים את כל הצוות, את כל מי ששהה במתחם הזה עוצרים. לא עושים הבחנה בין מי שהיה בשמירה...
רגע, אז מה זה החשדות לאינוס שמדברים עליהם?
הם מדברים שבגלל שהיה לו איזשהו דימום, אז הם מדברים על כך שהוא, כנראה שזה מה שהם חושדים, הם מדברים, אבל מה, לדעתי, הם לא אומרים לנו כלום, אבל לדעתי מה שהם אומרים זה שבאחד באחד המכות הוא חטף מכה גם באזור לא נעים. אבל שוב פעם, הראיות הן דלות במיוחד.
ואתה לא יודע אם יש סרטונים של הדבר הזה?
יש מצלמות במקום. אני עוד פעם אומר, מרשי לא אסור, שום מעשה אסור, מכחישים בתוקף, הם עצובים, הם מתביישים, אחד מהם, אבא שלו נהרג באותו יום שהוא נעצר בפיגוע מפני כמה שנים, למשפחות נורמטיביות שבאמת הקריבו הכל בשביל לשמור על מדינת ישראל. והצורה שהאובר מוטיבציה של הפרקליטות, שגם, אגב, גם פוגעת בבירור האמת בסופו של דבר,
אתה יודע למה, נתי, למה באמת הפרקליטות או התביעה הצבאית בכזה הטרף על המקרה הזה?
זה קונספציה שאנחנו רואים אותה כבר בכל מיני רבדים, שאנחנו חייבים לחקור כדי, נכון, חייבים ללכת ליד, לשלוח את אהרון ברק בשביל לשמור על מדינת ישראל מהדין הבינלאומי, נכון? אנחנו חייבים...
לא, אבל אני אמרתי כאן לפני הרעיון ליהודה שלזינגר, שמי ש... מכתיב את המדיניות הזאת שצריך לפרק את שדה תימן, בגלל תחקירים בכל מיני כלי תקשורת מובילים בעולם.
זה ראש הממשלה.
זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא זה שהחליט לפרק את שדה תימן ולהעביר את זה, כי היו באמת חששות שכל הנשמות הטובות בהאג יגרמו המון המון צרות לישראל, גם בעקבות התחקירים שפורסמו.
אני לא מעורב בפרטים האלה, זה גם לא, זה לא התחום שלי, נכון. אבל בהחלט אני יכול להגיד לך שמאותות האמת, גם במשפט הארוך, אולי סיגינה של 13 שעות, שבהם נתנו, אני יכול להגיד לך שדעתי גם התמאמו מאוד בחקירה, כי הם לא, אין להם כוח, אין להם מישהו אחר שמסכים לעשות את העבודה הזאת. אז שולחים אנשים לעשות עבודה שאף אחד אחר לא יכול לעשות, ואחרי זה עושים להם את הדבר הזה.
אוקיי, הבנו, עורך דין נתי רום, ארגון חוננו, הבנו, שמענו, תודה רבה.
תודה נתי.
ותודה רבה שהיית איתנו.
אני מניח שאנחנו נדבר בשבוע הבא.
ושלום לסגן אלוף דניאל גופשטיין, מפקד הכשרות לוחמי ספינות הטילים בחיל הים, שפיקד גם על שתי ספינות טילים. שלום לך.
נכון, בוקר טוב יהודה, בוקר טוב ברק.
מה שלומך הבוקר?
אני בסדר.
איך הים?
קודם כל, בוא תספר לנו מה זה כל מה שאמרתי. מה אתם עושים, על מה אתה מפקד, מה אתם עושים בימין. בוא תתחיל ככה לספר על עצמך ועל החיילים שלך.
אז אני עומד בראש יחידה שמכשירה לוחמים לשרת כלוחמים בשייטת 3, שייטת ספינות הטילים. ואנחנו מקיימים את ההכשרה הזו בבסיס ההדרכה של חיל הים בחיפה מספר חודשים. ובסוף התהליך הם מוצבים בספינות, מפעילים את המערכות השונות, וכמובן לוקחים חלק במאמץ ההגנה והלחימה.
אתה יודע שהיה בחור שממש גדל אצלי בבית, היה חבר טוב של הבן שלי, של רון הגדול, שמו רב סרן עומרי שחר, זיכרונו לברכה, הוא נהרג לפני 11 שנים בתאונת דרכים, אני לא יודע אם שמעת עליו, אבל הוא גם היה שם.
בוודאי.
כן.
תגיד, מה החלק של חיל הים עכשיו בכל הלחימה הזאת?
חיל הים משתתף למעשה כבר מתחילת הלחימה. עיקר המאמץ כרגע הוא בהגנה על נכסים אסטרטגיים. אנחנו נמצאים בקרבת אסדות גז, ורק לפני 3 ימים היינו עדים, וזה גם פורסם בתקשורת,
על יעוד
מוצלח של כתפם. גם צריך להתבלה שיגור לעבר אחת מאסדות הגז. בנוסף למאמץ הזה אנחנו גם פורסים בכל המרחבים, בכל מקום בו יש ים, פינה של חיל הים יודעת להפליג, להגיע ולבצע את המשימות שהיא צריכה לבצע שם.
תגיד לי, ומי שמפיל את הכתב"מים זה אתם או חיל האוויר?
מי שמפיל את הכתב"מים זה לוחמי ספינות הטילים, אבל המאמץ הוא משותף ביחד עם חיל האוויר.
זה צפויה לכם, אתה יודע, לפי האיומים מטהרן, דרך בהירות, צפויים לכם באמת ימים לא פשוטים, אינטנסיביים, אתם צריכים להיות בשיח חדות והערנות בתקופה הזו.
נכון, מדברים על מספר תרחישים, הספינות מוכנות כמו שאר יחידות הצבא, אבל בהחלט זה מורכב.
מה זה התרחישים שמדברים עליהם?
מאמין, מעבר למה שפורסם בתקשורת, אני לא אפרט.
אז בוא תספר לנו בכל זאת, בוא, מה שפורסם, מה שמותר לספר.
כמובן, אז אנחנו בהכשרה מתעסקים לאמן את החיילים שיהיו מסוגלים, גם עם כלים מקצועיים וגם עם מסוגלות מנטלית, להתמודד בקרב כזה של מספר שעות, בין אם זה נגד כתב"מים או טילים, ולהפעיל אותם. יש לנו על ספינות השר 6, מערכת כיפת ברזל ימית, וכבר יש לה רקורד של מספר עירותים מוצלחים, גם בים האדום וגם בצפון, וזה התרחיש שאנחנו נערכים אליו.
כן, תגיד, מה מד המוטיבציה להתגייס לחיל הים? כי היום כולם באטרף, גולני, אתה יודע, צנחנים.
גבעתי.
אז אני חושב שהמוטיבציה קיימת, היא גבוהה, היא אפילו מעט עלתה.
עלתה?
התקופה שהייתה, כן, היא עלתה טרם המלחמה, אבל המיקוד הוא בעיקר במשמעות. אני היום רואה את בני הנוער שמגיעים אלינו, הם רוצים להיות משמעותיים, הם רוצים לדעת שהם חלק חשוב במאמץ הזה שניצא צבא במלחמה, ואני חושב שמגיעים בני נוער באמת נהדרים.
תגיד לי, אתה כרגע בהכשרות, כמה אתה באמת משתוקק, בוא נקרא לזה כך, להצטרף לחברים שלך בצפינות ולבצע את העבודה שבאמת אמורה להיות כנראה אינטנסיבית מאוד בתקופה הקרובה?
כן, אז עבודה אינטנסיבית כבר כמעט 300 ימים, חלק מהפעילויות גם אני השתתפתי בהם, למרות שאני כבר ממוקם בתפקיד יותר אורפי בהדרכה, אבל המשימות בים הן לא נגמרות, והספינות מפליגות ומשתתפות, 24/7, זה המסר גם שאני יכול להעביר לכל מי שמאזין ושומע אותנו, הספינות נבנו כדי להיות בים, כדי להילחם וכדי להגן על מה שצריך להגן, הספינות הן לא בנמל, והפעילות היא שוטפת. לי ברמה האישית יצא להשתתף גם בחלק מהמבצעים והמשימות שהיו תוך כדי הלחימה הזו.
יש סכנה מחיזבאללה?
להגיד שלא, זו תהיה לדעתי יהירות. הסכנה קיימת תמיד, השאלה איך אנחנו נערכים אליה ומתכוננים וגם מגיבים. אני חושב שהיום המון מפורסם כבר בתקשורת. ומה שלא מפורסם גם לא צריך להתפרסם, אבל אנחנו בהחלט ערוכים.
מאה אחוז, סגן אלוף דניאל גופשטיין, תודה רבה על כל מה שאתם עושים. ואיך אומרים, ערנות, ערנות. תמסור לחבר'ה, חיבור גדול מכולנו. אושר כהן, תרקדי.
תרקדי, השירים עושים לך טוב, כולם חברים כאן, אחים אחיות. תרקדי, תעופי בלי לחשוב, פה ושם תרגי קצת, תשמרי לך כוחות, אולי תברכי. אין לנו זמן, אולי תברכי. הם עוד מעט כאן, ואם תשמעי סביפות הדשא חוטי ישן, תרוצי מהר את נגד הזמן, שריקות העדף עמודי ענן, אל תעצרי אני בדרך, ועם היה את בטח חוקדת לך שם, בטח חוקדת לך שם. תרקדי, אל תדאגי, זה הנוף שכלום לא יזיז לך, גם לא אש הקרבות. תרקדי.
על רקע השיר הזה שכל כך מזכיר לי את הבת שלי, את יובל, נסיים. עורכים ומפיקים, שר פלסנר, יואב כהן ואסף נבו, החיים על השידור, טל אשל בסתיו קורנס, עורכים בדיגיטל, אסף חרמוני, אחרי הדלוק ואליעזר בן יהודה, שיהיה סוף שבוע נעים.
ייקח לנו זמן, אל תדאגי. עוד מעט כאן, ואם תשמעי צריפות הדשא חוטי ישן, תרוצי מהר את נגד הזמן. עמודי